המשנה בסוף כ"ה עמוד ב' היא בעצם המשנה שכל הזמן עמדנו מולה עם שיטת רבי יוסי המפורסמת. מי צריך להרחיק את ההזק? האם הנזק צריך לשמור מרחק או המזיק? כמובן, מצב שאני עושה את הכל ברשות שלי, אתה ברשות שלך, ובכל זאת יצא הזק מאחד לשני. אז ראינו את המשנה אתמול, נעשה חזרה מהירה. מרחיקים את האילן מן הבור 25 שמן, ובחרוב ובשקמה, אנחנו יודעים ששני האילנות האלה יש להם הרבה ענפים, ועכשיו אנחנו לומדים במשנה שלנו שיש להם גם הרבה שורשים. 50 אמה, בין מלמעלה, בין מן הצד, אמרנו אם זה על שיפוע של הר, בין אם האילן יותר גבוה, או הבור יותר גבוה, או הם על אותה, או הם על אותו גובה, אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים. ואם אילן קדם, לא יקוץ. ספק זה קדם, ספק זה קדם, לא יקוץ. שיטת תנא קמא. רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן, לא יקוץ. שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. זה שעוד 10 שנים יגדלו השורשים ויזיקו. זה לא גירי, זה לא ישיר, ממילא, לא, אני לא אחראי על זה, אני נוטע בתוך שלי. אומרת הגמרא, תנא, בין שהבור למטה ואילן למעלה, בין שהבור למעלה ואילן למטה. כשהמשנה אמרה שבפרי גובה, כשזה על שיפוע של הר, זה עדיין אותו דין, זה לא משנה מי על גובה ההר. בין האילן על גובה ההר, בין הבור על גובה ההר. עכשיו, השאלה היא למה?
אבל האם הבור יהיה בגובה ההר, ואילן למטה? אתה לא חושב שהענפים יתאפסו למעלה?
מה אני אומר לך? הוא כבר באופן שיטתי, יום אחר יום, הוא שואל שאלות הגמרא. כל הכבוד, זה בדיוק השורה הבאה. כיוונת על דת גדולים. אומרת הגמרא, בישתם הבור למטה ואילן למעלה, כאז ננשור שינמז כילה לבור. אני מבין כשהבור הוא בגובה של השיפוע של ההר, אז השורשים יורדים למטה ומזיקים לבור, אל הבור למעלה ואילן למטה, מה היא... כמו שאתה שאלת, מה הולך לקרוא? שורשים גדלים למטה, לא למעלה. עונה הגמרא, אמר רבי חגה בשם רבי יוסי, מפני שמחלידין את הקרקע ומלכין קרקעיתה של בור. הם גורמים לקרקע להתפורר, ואז הם בעצם גורמים לקרקעית הבור להינזק. אתה צודק, הם לא יעלו למעלה לתוך הבור. כן? התחתית של הבור יעשה טיט, כי תחתית הבור במקום שהיא תהיה קרקע סמיכה שהמים עומדים מעל גבה, השורשים יפוררו אותה ויגרמו למים להפך להיות בוץ. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. אנחנו כבר יודעים את זה מעריף בהתחלת הפרק, לאורך כל הפרק הסתובבנו עם הידיעה שהלכה כרבי יוסי. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כי אבן די רב כהנה, וזה כבר דיברנו השבוע שהיו שני רב כהנה, היה רב כהנה הקדום, שהיה דור ראשון של המורים, היה רב כהנה מאוחר, שרב אשי היה אצלו, אולי היה רב כהנה שלישי. הווה אמרינן, אז כשלמדנו את רב כהנה, כולם היו אומרים, מודי רבי יוסי בגיר ידידי. שרבי יוסי גם מודה במציאות שזה החיצים שלו שהנזק הוא ישיר. אז הוא לא אומר, שמע, זה ברשותי, זה לא בעיה שלי, אני סך הכל בחלק שלי. כן? אומרת הגמרא, עכשיו יש לנו סיפור. יש אדם שקראו לו פאפי יונה. הוא בא ממקום שכנראה קראו לו שם יונה. אז פאפי יונה, אני והעשיר רבה. הוא, בהתחלה היה אני, נהיה עשיר, פנה פדנה. הוא בנה המון, וכנראה בגלל שהוא התחיל, בעבר הוא היה עני, ואז הוא נהיה עשיר, אז הוא לא ידע לגור איפה שכל העשירים גרים, נשאר באותה שכונה, רק בנה המון במקום איפה שהוא היה, גם כשהוא היה עני. אז כשבונים המון במקום שאחרים הם לא בעלי המון, אז יש בעיה. הבואנה חצורי בשבבותי, תחיה בודייקי שום שמי, הבנאידה הפדני. היו לו שכנים, שהם עדיין היו אנשים שהיו צריכים להרוויח את הפרנסה בצורה הישנה. הם עבדו מאוד קשה. מה הם היו עושים? הם היו מוציאים את השמן מהשומשמין. וכדי להוציא את השמן מהשומשמין, צריך לדפוק את השומשמין מאוד חזק. הם היו דופקים את השומשמין כל כך חזק, שכל הארמון שלו רעד. אז הוא בארמון שלו, והם לוקחים את הכלים הגדולים האלה, ובום, בום. זה מה שאני אומר. כנראה בגלל זה הגמרא נתנה לנו את הרקע שהוא היה עני וישיר. סתם עשיר לא בונה ארמון בשכונה כזו. הוא בנה את הארמון כנראה איפה שהוא היה בהתחלה. והיה לו ארמון שלו כל פעם נבנד.
מה הקטע? כאילו, למה דווקא שריבונה ארמון זה לך בבית של זל? כל בית זה מישהו אחר רגיל, לא?
יכול להיות שאם יש לך בית קטן, אז זה פחות מורגש.
כשיש לך... ככל שהבית שלך יותר מוצק ויותר גדול, זה פחות זאת.
יכול להיות שהבתים האחרים זה היה פחות מזיק. אני לא יודע איך הבתים האחרים יהיו בנויים וממה בנו את הארמון. לפעמים זה תלוי גם בחומר הבניין.
נכון, אבל נשמע שאם הוא עשיר יותר, אז יש לו בטח יותר כסף לבנות חומר יותר טוב בשביל זה מאשר איזה קרטית כזה של כל מיני דבר אחר.
זה תלוי במקום. פה בארץ עשירים בונים מעץ, בארצות הברית עשירים בונים מאבן. כל מקום לפי מה שנדיר. אני אומר לך, פה בארץ. זה נחשב מישהו שהוא עשיר, אז הוא בונה בית מעץ.
מכיר הרבה וילות והרבה מקומות שאבן ירושלמי עולה יותר מעץ כפול עשר.
כן, טוב. אומר את הגמרא, לא יודע.
עץ בארץ, לא הייתי הרבה מקומות בית מעץ.
טוב, אומר את הגמרא. טוב, אז זה אולי פשט לא נכון, בסדר.
לא, בסדר.
אחרת אני לא מבין למה הגמרא נתנה לי את הרקע הזה. אבל בסדר, לא יודע.
טוב.
אני מקבל. למה יישא הוא לא ידע מה לעשות, עד על כמד רבשי. אמר לי, כי אבן ברב כהנה, ואמרינן, מודי רב יוסי בגירי דילי. וכמה... רגע, מודי רב יוסי בגירי דילי, סליחה, נקודה. אז הוא אמר, זה שמע, הם נעדים לך את כל הבית. זה לא שהם רק דופקים את אצלם ועושים רעש. כל הבית שחזז. הגמרא שואלת, וכמה? כמה צריך שההרמון יזוז כדי שאני אקרא לזה, אחשיב את זה, שזה החיצים שלהם? עונה הגמרא, קדנה ידנחתמה אפומי דחצבה, שאם יניחו קד על החומה וישימו מכסה עליו, אז כשהבניין רועד, אז גם המכסה... כן. סיפור הבא. דבי ברמריון ברי דרבין, כי הווה נפצי קיטנה, הווה אז לרקתה, ומזקי אינשי. בי ברמריון, הבן של רבין, כשהם היו מנפצים את הפשטן, קיטנה בשעס זה פשטן, אז הלכלוך שהיה יוצא מהפשטן היה אף ומזיק לאנשים. עטו לגמי דרבינה. אז באו ושאלו את רבינה, מה לעשות? אמר לו הוא, כי אמרינן מודה רבי יוסי בגירי דילי, הני מלידקה אז למיקוחו. מתי רבי יוסי מודה בחיצים כמו חץ, שזה דבר שהכוח שלו מעיף את זה הלאה. אבל פה זה לא מצב שהכוח שלו מעיף את הלכלוך מהפשטן, אלא הכה זיקהו דקממתי לה. הרוח מעיפה את הלכלוך עליכם. הוא מנער את הלכלוך מהפשטן, אז הרוח מעיפה את זה הלאה עליכם. אז זה כבר לא מצב שרבי יוסי מודה.
אתה יכול להגיד, זה הכל מעיפים את זה לבית שלו, לא אני.
אז אפשר לראות את החילוק, כשיש לי...
אבל אתה יודע שכתוצאה מהשאתה תעשה, אז יבוא רוח וזהו. אז תדאג לזה, שתשמור את זה.
שאלת שאלה אחרת עכשיו. השאלה שאתה שואל עכשיו היא שאלה אחרת.
כן.
שאלה הזו הגמרתי שם. יפה.
צריך אבל כאילו לשמור על ה...
רגע, בוא נראה. אז זה, הגמרא תקרא לזה, זה שהגמרא קוראת בהלכות שבת, זורב רוח מסייתו. אני לא יכול לזרות לבד, אני זורק את התבואה למעלה, ואז המוץ, הרוח מפצה, אבל אני עושה את הפעולה הזו יחד עם הרוח. זה הכוונה שלי, גם פה הוא יודע שהרוח תלך תעיף, זה מה שיציק שואל, כל הכבוד. זה בדיוק השלב הבא של הגמרא, ובגלל זה הגמרא תנקוט רוב המוראים יחלקו על רבינה. הם אמרו כמוך. הם אמרו, שמע, זה גוף הפעולה שלך. אתה עובד יחד עם הרוח. יפה. אומרת הגמרא, מתקיף למר ברבשי, מה ישנה מזורה ורוח מסייתו? מה, אתה לא יכול להתעלם מהמציאות שיש בו רוח, כשאתה זורק את החול, את הלכלוך מתוך הפשטן. אמרו הקמי דמרי מר, אמר לו, אז מראי מר אמר, זה לא כקושייה, הוא אמר את זה בוודאות, היינו זורה ורוח מסייתו. כמו שזורה ורוח מסייתו הוא חייב ללחות שבת, אתה לא אומר, אני לא זורה, מה, הרוח עשתה את הזריעה? לא, זה גוף הפעולה של זריעה, ככה גם פה אנחנו אומרים, הוא עבד יחד עם הרוח. יפה. עכשיו הגמרא שואלת על רבינה, הרי רבינה לא קרא לזה זורב רוח מסעתו. אז הגמרא לא יכולה להקשות עליו מנחות שבת, כי הוא יכול לומר שמור, שבת זה איסור, פה אתם דנים איתי לחייב אותו ממון. ממון המאיסור הלא ילפינה. אז הגמרא צריכה להקשות עליו מדין בנזיקין, בדין בממונות. אז הגמרא שואלת ככה, ולרבינה, מה ישנה מגץ היוצא מתחת הפטיש והזיק, לחייב לשלם? כן, הרי אנחנו יודעים שאם מישהו הוא מכה בפטיש, והכוונה שלו היא לאבד את הכלי מתכת, והוא יודע שיצאו ניצוצות, והוא לא רוצה את הניצוצות בבית, נכון? הוא לא רוצה שזה ישרוף לו את הבית, הוא רוצה שניצוצות יצאו, ושם אנחנו אומרים שהניצוץ שיוצא מתחת הפטיש והזיק, זה חייב לשלם. אז למה פה לפי רבינה הוא לא חייב את בני בר מריון? עונה הגמרא, התמניח על ידי לייזיל, החלוניח על ידי לייזיל. שם הוא מעוניין שהניצוצות יצאו לו מהבית, הוא לא רוצה שיהיה לו את ההזק בבית. פה אין להם עניין, לא אכפת להם אם כל הלכלוך נופל אצלם על האדמה, זה לא שיהיה להם עניין שהלכלוך יעוף הלאה. אז ממילא רבינו אומר, אתה לא יכול לחייב אותם לכוח אחר מעורב במזיק הזה, שהם לא מעוניינים בו, וכל הפעולה שלהם היא ברשותם, הרי הם ניקו את הפשטן ברשותם, זה שאחר כך הרוח מפעת הלכלוך הלאה, על זה אתה כבר לא יכול לחייב אותם, זה לא גירי דילי, זה לא חיצים, זה לא ישירות כי יש כוח אחר מעורב, אין להם עניין שזה יהיה ככה, אז זה לא כמו הגט שיוצא מתחת הפטיש, ובגלל זה ממילא הרבין אומר, אתה לא יכול לחייב אותם, כי כל הפעולה שלהם היא ברשותם, זה לא איזה קשיר, וכל הפעולה היא בתוך הרשות. משנה. לא ייתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו 400, ואנחנו יודעים, כבר למדנו את המשנה הזו, הגמרא ציטטה את זה, והעמידה את המשנה במציאות, שיש מתחת לכותל צונמה, יש אבן חזקה שהשורשים של העץ לא יעברו. אז המשנה אומרת, צריך הרחקה של 400, והגמרא תסביר לנו שההיגיון הוא, שבכל זאת, גם למה אני לא יכול להצמיד את זה ממש לכותל? כי כשאתה תרצה, או ממש לשדה של השכן, הרי יש צונמה. כן, אבל כשאתה תרצה לחרוש את האילן, אתה צריך 400 מסביב לאילן לחרוש אותו. אז בגלל זה, מטבע הדברים, אתה תפלוש לתוך השטח שלו, אם לא שרת לעצמך 400. אז המשנה אומרת, לא, אכן תהיה, היו חורשים מסביב שהמים ייכנסו טוב לאדמה. עושים מוגיות לגפנים, חלק מעבודת הגפן היה חרישה מסביב. אז או כל אילן. אומרת הגמרא, המשנה לא הייתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו 400. אחד גפנים ואחד כל אילן. היה גדר בינתיים, זה סומך לגדר מכאן, וזה סומך לגדר מכאן. היו שורשים יוצאים לתוך שחברו, אז השכן, מאחר והוא צריך לחוש את השדה, אז מה הוא עושה? מעמיק ג' צפחים, כדי שלא יעקב את המחרישה, הוא מעמיק את השורשים בתוך השדה שלו, שלושה צפחים. היה חופר בור שיח ומערה, ופתאום הוא נתקל בשורשים של השכן שלו, מה הוא אמור לעשות? אומרת המשנה, קוצץ ויורד והעצים שלו. הוא יכול לקטוץ, להיכנס לאדמה, לא דופק חשבון עם השכן, זה שהוא קוצץ לו את השורשים. אומרת הגמרא, כן? משנה ברורה? הדבר היחיד במשנה שבאמת צריך ביוב, זה הגמרא תתעכב עליו, כשהמשנה אומרת, העצים שלו, הכוונה היא של מי? העצים של בעל השדה, שהוא עכשיו חופר את הבור שיח ומערה, הם הכוונה של בעל האילן. אומרת הגמרא, טענה, 400 שאמרו כדי עבודת הכרים. זה ההיגיון, 400 כדי עבודה. אמר שמואל, לא שנו אלא בארץ ישראל, אבל בבבל שתי אמות. בבבל שהיו להם מחרשות יותר צרות, המחרשה הייתה צורכת פחות מקום, פחות שטח, ממילא צריך רק שתי אמות. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כמו ששמואל אמר שיש חילוק בין המחרשה של בבל למחרשה של ארץ ישראל, ובגלל זה הוא אמר שבבל רק צריך שתי אמות. אומרת הגמרא, ישנו ברייתא, לא הייתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו שתי אמות. אז בברייתא כתוב באמת שתי אמות, וענן 400. איך אני מיישב את זה שבמשנה שלנו כתוב שצריך תפוס מרחק של 400, בברייתא כתוב שתי אמות, אלא לאו כדי שמואל שמע מינה. ואיכא דרמי לה מרמה, יש שעשו את כל המהלך הזה רק מתוך קושייה, שהם זרקו קושייה מהברייתא למשנה. תנן, המשנה שלנו אומרת, לא הייתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן החיק ממנו 400. והתניא, הרי בברייתא כתוב שתי אמות, אז אותו תשובה, אמר שמואל, לא קשה כאן בבבל, כאן בארץ ישראל. בסדר? סיפור. רבא ברב חנן הבולי, הנו דיקלי, היו לו את הדקלים שגדלו, המצרה דפרדס עד רב יוסף. על הגבול של הכרם של רב יוסף. הבואנתו ציפורי, יתווה בדיקלי, ונחתי בפרדסה ומאפסדי לי. הציפורים באו, ישבו בדקלים של רב חנן, של רבא ברב חנן, ואז היו נכנסים לכרם של רב יוסף ומזקים. אומרת הגמרא, אמר לזיל קוץ, אז רבי יוסף טבע מרבא ברב חנן, תקצוץ את הדקלים שלך. אמר לי, והארחיקי לי. אמר, אבל אני תפסתי את המרחק. איך אתה יכול לתבוע ממני לקצוץ? אמר לי, אני מילי לי לנות, אבל לקפנים באין ענפי. אמר לו, המרחק שאתה לקחת 400, זה טוב לסתם אילנות, אבל מאחר ולי יש קרם, אתה היית צריך לתפוס מרחק יותר גדול לדקלים שלך. והענן תנן, אחד פנים ואחד כל אילן. הרי המשנה אומרת שאין חילוק, המשנה שלנו אמרה, אחד פנים, אחד כל אילן, זה המרחק שצריך. זה לא היה המשנה שלנו, זה היה הברייתא.
זה לא דווקא מבחינת השורשים או העבודה, אלא גם עם העץ סמוך, מבחינת זה יש ציפורים שקורות לעזור. זה לא קשור למחרשה.
לא הבנתי?
מקודם אמרנו שלמה צריך להרחיק 4 או 2 בגלל המחרשה שצריך לעבוד
עליו. נכון.
אחר בכלל זה בכלל זה טעם אחר שבכלל העץ שלי יבוא לציפורים ויבוא לזה.
יפה. בוא, תחדד את זה עוד טיפה. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים כזה היגיון. רגע, תזכר, מה היה בחפית עמוד בית בסוף עמוד? תסתכל. או, ומי זה היה שם, אתה זוכר?
מה?
זה גם היה. מי זה היה? זה היה רב יוסף. שם זה היה רב יוסף עם הדקלים שלו, סוף חפית עמוד בית. וגם שם אמרנו שיש לנו חידוש ברב יוסף, שהוא תופס טענה הלכתית, למרות שהנימוק ההלכתי זה לא הטעם שהוא צריך את זה, אבל הטענה שלו, שמע, מבחינה הלכתית אתה צריך לשמור מרחק ממנו. אני צריך את זה במקרה ההוא, כי הציפורים מזיקים לענפים, לא בגלל שזה מגיל אותי מה שאומנים עושים, אבל יש לי כוח לטעון את הטענה. למרות שההיגיון, הסיבה שרבי יוסף צריך את זה, זה סיבה אחרת. אבל אם יש לו כוח הלכתי לבקש, אז הוא דורש. ראינו, אז פה אתה צודק, פה זה אותו כיוון הלכתי. אני תמדתי אם תשימו לב לזה. יפה. בעצם קורה אותו דבר פה.
כי הוא יצא בכלל מהכיוון של המשנה.
רבי יוסף בא מכוח המשנה.
אבל כן, אבל כיוון שהמשנה הייתה מקראת החרישה, מבחינת העוז דיבור מקודם, שיש שורשים שאתה צריך להרחיק את הנשכה.
נכון, זה עדיין אותו טעם.
אבל לא, טעם אחר, טעם בכלל שיבואו ציפורים.
זה למה שרבי יוסף רוצה את זה. אבל הכוח שלו ההלכתי לדרוש את זה, זה מכוח זה. זה מכוח זה שאתה היית צריך לשמור את המחק הזה. לא בגלל הציפורים. אני לא יכול לתבוע אותך על הציפורים. אבל אני כן יכול לתבוע אותך על המחק סתם ככה, אז אני אתבוע אותך על המחק, לא מצד הציפורים.
אז לא רוצים מצד הציפורים.
הסיבה האמיתית שרבי יוסף רוצה את זה, זה בגלל הציפורים. הכוח ההלכתי שלו הוא מהמשנה שלנו שהוא לא מכוח הציפורים.
זה בדיוק מה שהיה קשה.
כן, וזה רבי יוסף לשיטתו, שראינו לפני 4 עמודים שעשה את אותו תרגיל. הוא בא מכוח, זה מאוס בעיניי, שבעצם הסיבה שהוא רצה זה להגן על האילנות שלו. בסדר. אוקיי, אומרת הגמרא, וענן תנן אחד כפנים ואחד כל אילן. הוא שאל אותו, רגע, הרי המשנה אומרת שאין חילוק בין גפנים לשאר אילנות, אז מה אתה אומר לי שהשיעור של המשנה הוא דווקא בגפנים, ודווקא בשאר אילנות ובגפנים הייתי צריך לתפוס מחק יותר גדול? אמר לי, אני מלאילן לאילן וגפנים לגפנים. אתה צודק, כשהמשנה אמרה אחד גפנים ואחד כל אילנות, כוונת המשנה הייתה שאם יש לך אילן מול אילן, או גפן מול גפן, תמיד השיעור זהה 400 או 200 בבבל. אבל אילן לגפנים בעינן תפי, אבל הדקלים שלך לעומת הגפנים שלי צריכים מרחק יותר גדול, ואת המרחק הזה אתה לא תפסת, ובגלל זה אתה כן צריך עכשיו לקצוץ את הצמרים שלך. אמר לי, אז רב בר רב חנן אמר לו, תשמע, אני שומע שמבחינה הלכתית יש לך כוח לקצוץ לי את התמרים, אבל ברגע זה התמרים שלי מלאים פירות, וענה לא קיצנה, אני לא הולך לקצוץ את התמרים שלי. אתה רוצה, אתה יכול להוריד אותם, אני מבין שיש לך כוח הלכתי, אתה רוצה, לך אתה תקצוץ. למה? זה אמר רב, הידיק לדתיים קו עשו למקצה. רב אמר, מדין בל תשחית, ברגע שיש קו על הדקל, אסור לקצוץ אותו. הלאה, ולא רק זה, יש פה איזשהו עניין קבלי. ואמר רב חנינה, לא שכיב שכחת ברי. רב חנינה אומר, הבן שלי שכחת, הסיבה היחידה שהוא מת הוא, אלא דקצתאינתא ולא זימנה. כי הוא קצצתאינה מוקדם. אז אתה רוצה לקצוץ, תקצוץ אתה. ותדעו שיש דיני תורה על הנושא הזה. לפעמים בן אדם רוצה לקנות דירה, רוצה לקנות בניין או שטח, והוא תובע מאחר, תקצוץ אתה את התאינים שגדלים שם. והוא אומר, לא, תקצוץ אתה. למה? כי הם שניים יודעים את הגמרא הזאת. מר, הניחה לי ליקוץ, אז רב הבר, רב חנן, אמר לו, שמה, כבוד הרב, אני שומע את הטענה, רב יוסף, טוב לך, תקצוץ אתה את התאינה. אני לא קוצץ. רב פאפה, תקצוץ אתה את הצמרים. רב פאפה, הווה לי הנו דיק להמצא דרבון הברד רב יהושע.
זה אני, מה הסיפור?
לא, סיפור הבא. לרב פאפה, הסיפור הוא הסתיים, לא כתוב מה קרה בסוף. האם רב יוסף קצץ, לא קצץ, חשש, לא חשש, לא כתוב. אומרת הגמרא,
אם אתה מחויב לקצוץ, למרות שיש את הטעם הזה, זה כאילו משהו להלכה, זאת אומרת, שאני יכול
להתאמת על
זה, אני יכול להגיד, מה, זה כמו זה, ואני לא חייב לקצוץ. או שיכולים לבית, יכולים לחייב אותו לקצוץ את הדברים.
יפה, אני לא יודע. לא יודע. אומרת הגמרא, רפאפ לי אב לאנו דיק לי המצרי דרב אונה ברי דרב יהושע, היו לו דקלים על גבול השדה של רב אונה ברי דרב יהושע. רפאפ מגיע, אזל, הלך, אשכחי דה וחפר וקקיץ שורשיו. אז הוא רואה שרב אונה ברי דרב יהושע, בלי לדבר הרבה, הוא חופר, ואיך שהוא חופר, הוא קורט לו את השורשים של של האילנות שלו, של הדקלים שלו. אמר לי, מה יאי? מה אתה עושה? אמר לי, תנן, מה אתה רוצה? זה המשנה שלנו. היו שורשים יוצאים לתוך שחברו, מעמיק שלושה כדי שלא יעקב המחרישה. אז הוא בא בטענה, רב פאפה, אומר, הרי אתה היית צריך להעמיק את השורשים שלי. מה זה שאתה קוראת לי את השורשים? כתוב במשנה שלנו, תכניס אותם שלושה טווחים מהאדמה, שזה לא יפריע לך. אמר לי, אני מילי שלושה מר כחפר תפי. אז הוא אמר לו, סליחה, הלך הפוך. הוא אמר לו, למה, מה אתה רוצה ממני? הוא אמר לי, אז הוא אמר, זכותי, אני כתוב שאפשר עד שלושה טפחים אפשר לחפור כדי להכניס את, שזה לא יעכב אותי. הוא אמר לו, אתה חופר יותר עמוק. אמר לי, ענה בורות שכין ומערות ככה פענה. אמר לו, שמע, אני חופר בורות שכין ומערות, וכתוב במשנה שלנו, דתנה, אני חופר בור שיח ומערה, קוצץ ויורד והעצים שלו, זכותי לקצוץ לך את השורשים, כי אני יורד לעומק. אמר הפאפה, אמר לי, כולי היי ולא יחיל לי לי. ניסיתי להביא את כל הטענות שבעולם, הבאתי לו כמה שיותר טענות שלא יחתוך לי את השורשים, ולא הצלחתי, כל מה שאמרתי, הוא דחה אותי. הוא עמד בשלו, שמאחר וזה השדה שלו, והוא רוצה לחפור את הפורות שכינו מערות, זכותו לקצוץ לי את השורשים, עד דאמרי ליה, עד שבאתי לב בטענה הזאת, אמר רב יהודה, מיצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. ברגע שהרבים החזיקו בדרך מסוים, אז יש להם חזקה לשימוש, אתה לא יכול לקלקל את זה. אז רש"י לומד פה, אף על פי שהוא של יחיד, אתה לא יכול לקלקל את זה. אני כבר החזקתי בזה, ואנחנו יודעים שאין חזקה להזיק את השכן. מתי אין חזקה להזיק את השכן? כשזה הזק משמעותי, כמו השן שנכנס לבית שלו. שירותים שממש הריח נכנס או המראה נכנס לבית שלו. אבל פה זה לא משהו משמעותי. מי אמר לו לחפור פה את הבור שיח ומערה? אז כשהוא בא למתנה הזו של רב יהודה, זה היה הטענה שלו. הרבנו גרשום לומד אחרת, שהטענה של רבים הייתה אבותיי ואבות אבותיי, שכבר יש דורי דורות שיש להם חזקה שהשורשים נכנסים לשדה שלך. אז זה הטענה, זה למה שזה נקרא של רבים. כשהוא בא בטענה הזו, אז רב פאפה ניצח את הוויכוח ועזב. ורב הונא ברד רב יהושע לבטר דנפק, אחרי שרב פאפה עזב, ואחרי כל הראיות עם הציטוט הזה הוא ניצח, אמר, אז רב הונא ברד רב יהושע אמר, עמי לא אמרי לי, עדיין יכולתי לנצח, עדיין יכולתי להמשיך לחפור, למה לא אמרתי לו, כאן בתוך 16 אמה, כאן חוץ ל-16 אמה. כל הדין שיש לך חזקה, זה בתוך 16 אמה של האילן, שזה יונק, שהאילן צריך את זה. אבל השורשים האלה הם הרבה יותר רחוקים מ-16 אמה מהאילנות. אז ממילא יש לי זכות לקצות את השורשים. הייתי צריך לומר לו את זה ולנצח את הוויכוח ולהמשיך לחפור. ולא אמרתי. אז זה סוף הסיפור. אוקיי, עכשיו סיימנו עם הסיפורים. עכשיו חוזרים לגמרא, אבל עדיין לא קשה. אנחנו אמרנו במשנה, היה חופר בור, שיח ומערה, קוצץ ויורד בעצים שלו. הגמרא עוד תדון בזה, של מי העצים? בא מן יעקב הדייבה מרב חיסטה. יעקב שבא מן העיר הדייב, שאל את רב חיסטה, רב חיסטה היה כהן, הוא היה חמיב של רבה. עצים של מי? כן, יצא.
לא, אני התכוונתי, איך בכלל, מה הקשר של העצים בו? אם הוא חופר והוא פגש עץ של חבר שלו, אז הוא לוקח את העץ? מה, לא הבנתי.
הוא חופר, הוא נתקל בשורשים של השכן, הוא חותך אותם, הוא ממשיך לחפור. עכשיו הוא חתך, יש לו חתיכת שורש.
מה עושים?
של מי זה? של מי זה? זה גדל באדמה שלי, נכון? זה ינק מהאדמה שלי כל השנים. עכשיו זה שייך לך או שייך לי? זה העץ שלך, אבל זה ינק באדמה שלי. הגמרא קוראת לזה עץ. Okay. עצים של מי? אמר לי, תניתוה. שורשי, אנחנו יודעים את זה ממשנה. המשנה מתארת מציאות שהקדש קנה שדה, וליד השדה הזה יש אילן של הדיות של בן אדם רגיל, והאילן הזה, השורשים שלו גדלים לתוך השדה של הקדש. עכשיו, הם יונקים. אז איך אני מסתכל על השורשים האלה? היניקה שלהם גורמת להם להיות של הקדש, וממילא אסור לי ליהנות מהם. אם אני נהנה מהם, האם מעלתי? אני שתלתי מלכתחילה בלי בעיה. עכשיו היניקה, עכשיו השורשים, כשאני קוראת את השורשים האלה, השורשים האלה, אני מסתכל עליהם כשייכים להקדש, אם אני נהנה מהם, אני מעלתי או לא? מותר לי ליהנות או אסור לי ליהנות? אז אומרת המשנה, שורשי אילן של אדיות, הבאים בשל הקדש, כן? האילן הוא של אדיוט. השורשים נכנסו לשדה ששייכת להקדש. לא נהנין, מדרבנן, חזל אמרו, אל תהנה מהשורשים האלה. אבל מדורייתא ולא מועלים. בעצם מעיקר הדין מדורייתא, השורשים לא שייכים להקדש. אני מבין מזה ש...
שהיא נקרא, אין לה כוח לריב על...
יפה, למי בעצם השורשים שייכים?
לזה ששתל.
לזה ששתל, לבעל האילן. בגלל זה מדורייתא אין מילה.
כי זה לא יכול בלי זה.
כן, אבל אני רואה פה...
לא, לגבי הקדש אני מסכים, אבל הקדש זה דבר אתה לא יכול לחלק ולהגיד חצי הקדש, חצי לא.
למה לא?
מה, אתה יכול, אתה יכול להגיד, הפירות האלה עם חצי הקדש, אני אחתוך אותו, אני רוצה להגיד שזה הקדש, זה לא הקדש.
ידידי היקר,
אבל עץ חתום, אתה יכול לחתוך אותו, אתה יגיד, זה לך וזה לך.
המשנה אומרת...
שתיהם שותפים באותו עץ.
המשנה אומרת שה...
שלו.
אדם...
בעצם, אבל בשביל אותו יוצא... בעת שזה רק לאחד.
אוקיי, נכון?
בסדר, מסכים לך.
בסדר. אומרת הגמרא, אז אנחנו פה מבינים אם אין מילה, זאת אומרת שמדורייתא כל השורשים שייכים לבעל האילן. היא אמת בשלמה בת האילן הזילינן. אם אתה תאמר לי שבאמת אני מסתכל על בעל האילן כבעל השורשים, משום מה אחי לא מועלין. אלא היא אמת בת הקרקע אז לינן, המי לא מועלין. כן? אז הגמרא בפשטות הביאה ראיה מנצחת. כן? הגמרא, בשלב הזה יש ראיה ברורה. כן? הגמרא הביאה הוכחה, הגמרא. אם אני אומר שאין מעילה בשורשים האלה,
מהנושא של ההקדש.
כן.
אוקיי.
זה כל מה שהגמרא אמרה. לא, זה מה שהגמרא אמרה. הגמרא אמרה, היא המביא שמה בת אילן אז לינן, אם אתה אומר שבאמת השורשים הם מתייחסים לאילן, משום אחי לא מועלין, אז בגלל זה אין מעילה בשורשים. כי השורשים הם מתייחסים לאילן, והאילן הוא שייך לאדיוט, אז אין בזה דין מילה. אלא היא אמרית, אבל אם אתה תטען בת הקרקע, אז לינן, שמאחר והשורשים האלה גדלו בקרקע של הקדש, אז הם, כן, אם הם בעצם הקדש, המי לא מועלין, אז למה מדורית אין פה מילה? אז בשלב הזה הכל טוב. הבעיה היא שהמשך המשנה הזאת אומרת דבר הפוך. הגמרא אומרת, אלא מי? אז מה תסביר לי? שהמשפט הזה במשנה שאמר לי שאין דין מעילה בשורשים מלמד אותי שבת אילן אזלינה. אני הולך אחרי האילן נקודה, נכון? זה בעצם מה שאתה טוען עם הסיפה. אז בוא נסתכל על המשפט הבא של המשנה. כתוב של הקדש הבין בשל אדיוט. מה עם העץ של הקדש גדל בקרקע של אדיוט? כן? אז אומרת המשנה לא נהנין ולא מועלין. זאת אומרת מדרבנן אל תהנה, מדורייתא אין מעילה. רגע, אתה אמרת לי שהכל הולך ראי האילן. אם האילן היה של הקדש, למה אני אין מילה בשורשים? אז זה המסקנה הראשונה של הגמרא. הגמרא אומרת, בעצם הדיוק מהרישא והדיוק מהסיפא סותרים. הרישא משמע שאני הולך אחרי האילן ובגלל זה אין בזה דין דורייתא. בסיפא כתוב מהאילן של הקדש, עדיין אין בזה דין מילה. אז מה? אומרת הגמרא... והיא בת האילן אז לינן, אם אני אומר בעצם השורשים מתייחסים לאילן, המי לא מועלין. למה אין מילה? אז ישנו פה סתירה. מידי איריה. הגמרא, תראו רשי, מידי איריה, מסקנה דקושיי. כלומר, מכולה לב איריה היא לא למשמע מינה בת האילן ולא למשמע מינה בת הקרקע. תתאימה משום דהנך שורשים גידולין הבאים לאחר שהוקדש האילן הוא. יש פה היגיון לגמרי אחר. הגמרא עכשיו אומרת, תשמע, אתה צודק. איך שלמדנו את המשנה עד עכשיו לא מסתדר. יש סתירה בין הרישא לסיפא. צריך להסביר שהטעם שאין מילה ואין נהנין הוא בכלל סברה אחרת. יש בדין מילה, יש סוגיה גם במילה וגם בתרומה. מה קורה עם גידולים? אתה לוקח תבועה של תרומה, זורע אותה, עכשיו גדל לך תבועה חדשה, תבועה, הגרעין הישן נרכב, וממנו גדל גרעין חדש, עכשיו יש לך תבועה חדשה שגדלה. זה עדיין גידולי תרומה, תרומה הם או לא תרומה הם? משניות בתרומה. אותו דבר בגידולי הקדש. גידולי הקדש, הקדש או לאו הקדש? אז אותו דבר, זה בעצם הנידון במשנה הזאת, שהשורשים גדלים מאילן. גידולי הקדש, הקדש או לאו הקדש? למה? בוא נראה, אומרת הגמרא. מי דיריה בגידולין הבאים לאחר מכאן עסקינן. וכסבר אין מעילה בגידולין, שאפילו אם יש לך שורשים של הקדש, שגדלים בשדה של הקדש, זה עצמו מאחר וזה גדל מהקדש, זה לא הקדש. גידולי הקדש, יש דעה שאומרת, זה לא הקדש. אין לזה את הדין הקדש, ממילא אין זה מילה. לכסבר אין מילה בגידולין. אז התנא הזה סובר שאין מילה בגידולין. זה התירוץ הראשון של הגמרא. ממילא מפה אין לי הוכחה. סיימנו בעצם ללא תשובה. עצים של מי? כשאתה קוראת את השורשים, למי הולכים מהשורשים? רבי הנה אמר לו קשה, כאן בתוך 16 אמר, כאן חוץ ל-16 אמר. רבי הנה אומר, תעזור. התחלת המשנה אומרת לי, תלך אחרי האילן. כמו שהבנת בדיוק. האילן שייך לאדיוט, זה שהוא גדל בשדה של הקדש לא משפיע, בגלל זה השורשים שייכים לאדיוט. מזה אני אבין למשנה שלנו, שהשורשים שייכים לבעל האילן. כשאני אומר העצים שלו, הכוונה היא, אחרי שאתה קורא אותם, תביא אותם בעל האילן.
מקום מסוים שעד שם יכול להגיע העץ?
מה?
מה העניין של 16 אמה?
16 אמה זה איפה שהעץ יונק.
מאיפה?
מהגזע.
מהגזע 16 אמה שייך לבעל העץ? כן. ומי 16 אמה שייך לבעל השני?
אחרי 16 אמה, עדיין שייך לבעל העץ, רק כשהמשנה אומרת לי, שאז אין, כשהמשנה אומרת לי בסיפה, שאם האילן שייך להקדש, והוא גדל בקרקע של אדיוט, עדיין אין מילה בשורשים, אז המשנה מתייחסת דווקא לשורשים שהם אחרי 16 אמה. שורשים כאלה, אנחנו יודעים שהם לא מבססים את האילן, האילן לא יונק מהם כדי חיותו, ממילא, למרות שבעצם מבחינה בעלות ממונית, הם שייכים לבעל האילן. מבחינת הקדש, לומר שהאילן יונק מהם, זה חיותו, הם לא הקדש.
זאת אומרת, ה-16 אמר, פחות מ-16 מתכוון להקדש, ואנחנו כן לומדים הקדש.
כן.
אז הדין שלנו שבסוף שייך, העצים שייכים לבעל העץ.
כן. תראה, החילוק הזה, אני אומר, אני לא ראיתי את זה מפורש. רק שנייה.
מה קורה בפחות מ-16? זה לא
הקדש? פחות מ-16, מה... אז באמת זה היה הקדש.
זה היה הקדש.
רק שהמשנה לא התייחסה לזה. זה למה שזה לא סותר את הרישה. יש פה, אנחנו למדנו את הסוגיה לפי רש"י, שהדיון האם יש מילה או אין מילה, זה בשורשים עצמם, אחרי שקראתם אותה. הרבנו גרשום לומד שהסוגיה היא, כשאתה קוראת את השורש, האם גרמת מעילה לאילן כי הכחשת את כוחו. ואז לפי רבינו גרשום מסתדר הקשר 16 לחוץ ל-16 בלי כל הסיבור שאמרנו עכשיו. הסיבור שאמרת היה רק בשיטת רש"י. לפי רש"י, שכל השאלה היא האם השורשים מתייחסים לאילן או לא, אז קשה לי לומר. תראה, יכול להיות שרש"י באמת יסבור שאחרי 16 אמה אתה יכול לכרות וזה לא שייך לו. אבל אני לא חושב שרש"י אומר את זה.
אבל ההיגיון... סברה יפה שרבנו גרשום גם בלי ההקדש, אתה יכול להגיד מלכתחילה שעכשיו בעצם שהורדת, אז האילן שוב פעם הוא חשב על השאלה, אבל מה, האילן משם גם שהורדת, אז הוא לא יצמיח עוד שורשים?
יצמיח עוד, השאלה היא אם הכחשת את ההקדש.
אז כל פעם מחדש שיפגע לבקר גם צריך לחתור, זה לא...
זה שאלה פרקטית, לא יודע. לא יודע איך עושים זה. אני יודע שבימינו יש רעלים שגורמים לאילן להפסיק לעצמיח שורשים. לא יודע מה הם עשו. אני יודע גם בימים כמדומני היו שורפים את קצה השורש. לא יודע. טוב.
אז זהו, אז פקעת בכל העניין. אפשר להגיד שמכוח זה, תתן לו את השורש.
לא יודע. לא יודע. זה בסדר. אז רבנו גרשום מרוויח שאז הכל מאוד נקי. מי הבעלות? ודאי שהבעלות של בעל האילן. כל הספק הוא, האם אני מכחיש את האילן, האם זה מעילה או לא מעילה, הדיון הוא האם הכחשתי את האילן כשקראתי את השורשים. טוב, ופה בעזרת שם נמשיך מחר.